הגדרתי, אולי אתם מכירים אותה, על הדרך שההלכה עשתה מתורה שבכתב עד תורה שבעל פה, ובלשון אחרת, אולי הרבנים בכלל המציאו את כל ההלכות האלה. אתה קורא בתורה, אתה רואה מה יצא מזה להלכה, זה נראה בכלל סיפור אחר לגמרי. אתה קורא לא תבשל גדי בחלב אמו, זהו, כמה מילים, ומתוך זה כל הלכות בשר וחלב ובולע ופולט והפרדה ביניהם והפרדה של הזמן של כמה שעות התורה אמרה לא תבשל גדי בחלב אמו, זה הכל. ככה שואל השואל. וכן בהרבה תחומים, אתם מכירים את השאלה הזאת? מה למשל עוד? אוקיי. מתי זה מקומם את האנשים? הלכות שבת, מה למשל? איך אסור לי לשחק עם הטלפון שלי בשבת? איפה זה כתוב בתורה? כתוב לשמור את השבת, לא תעשו מלאכה. מה זה מלאכה? טוב, הגדירו לך למתת אבות מלאכה. אבל איפה למתת אבות מלאכה כתובים בתורה? סמיכות וזה, בסדר, אז... אבל התורה עצמה לא כתבה, גם שאלה למה היא לא כתבה, למה יש כזה פער? וגם שאלה שאנשים מטילים ספק ואומרים, רגע, אולי זה הרבנים המציאו. מה המשמעות? אז מה ההשלכה? אם הרבנים המציאו? אז אולי זה לא כל כך חמור לא לעשות. וגם אולי הם יכולים, כמו שהם המציאו את הכיוון הזה, הם יכולים להמציא כיוון אחר. זאת אומרת, הוא רב מאוד טוב, מיקל, הולך עם זרם הזמן, הוא מבין את המציאות המתחדשת, היהדות צריכה לכל הדיבורים האלה. על מה הם מבוססים? על זה שבאמת לרבנים יש את היכולת לעשות בתורה כבתוך שלהם. כמו שרבנים בתקופה מסוימת אמרו, ראיתי באיזה חוברת בסגנון כזה, פעם היה הלל, עשה פרוסבול, זה ביטל את זה, זה עשה... התורה היא גמישה, אז הכל זה רבנים, אז גם הרבנים יכולים להיות גמישים ולשנות את מה שצריך לשנות, ולהתיר עגונות, ולהתיר ממזרים, אין גבול, זאת אומרת, הרבנים יכולים לעשות הכל.
לא בדיוק צריך לעשות הכל. יש מקומות שצריך לעשות הכל, אבל לא לומדים את זה מהלכות נביא. שנביא לא יכול לסתור משהו של התורה חד משמעי, וגם אם כן זה משהו אחד משמעי לרגע ספציפי, הוא לא יכול לחלוק על...
לא, חלילה, אני לא אומר, אני אומר את השאלה, אני מצטט את האנשים ששואלים, הם חושבים שהרב יכול להחליט לשנות את ההלכות, כמו שלטענתם שינו הלכות בזמן הפרוסבול, או מכירת חמץ, או זה, עשו כל מיני דברים שיעקפו את ההלכה, את מה שכתוב בתורה. אז אתה אומר, נביא יכול... טוב, אז כל דור, מה?
יותר מזה שזה הלכה לדורות, זה לא הלכה, זה לא לשעה.
מה הלכה לדורות?
נביא יכול לשעה, כן. אבל אם עושים, זה...
נביא גם, זה רק אם מוחזק לך כאליהו בהר הכרמל, שהוא צדיק גדול, וש... בדרך כלל המבחן של הנביא זה שהוא לא אומר לבטל משהו מהתורה. אבל אני מדבר על הפער בין מה שמפורש בתורה לבין מה שלא מפורש בתורה, ואז אנשים אומרים, טוב, זה לא כזה חשוב, כי זה לא מפורש בתורה. מה כן מפורש בתורה? בהלכות שבת,
סליחה.
נכון, ואש. לא תבערו אש בכל מושבתכם ביום השבת. תגידו, תמיד זה קל יותר ל... זאת אומרת, באו החכמים והחמירו על דברי תורה, יכול להיות שגם הפוך, שבפשט התורה דברים קשים יותר וחמורים יותר ורבנים כלו. כלומר, מה המוטיבציה של אלה ששואלים את השאלה הזאת? הם רוצים חיים קלים יותר? אני יכול להגיד לו, לא תבערו יש בכל משפטכם ביום השבת, אתה יודע איך, מי טען את הטענה הזאת לפני הרבה שנים? השומרונים. הם אמרו, אנחנו רק עם התורה שבכתב. התורה שבכתב כתוב שאסור שיהיה אש. מה זה כל התחמנויות האלה? פלטה, מדליקים את האש מראש, משאירים את האש, יש מחוסה, כל זה. לא תבערו אש בכל משותם ואוכלים באמש, ואתם אוכלים רק אוכל קר. זה לא כל כך מקל, זה גם מחמיר. רוצים ש... כן, עכשיו מישהו יגיד, לא תבערו אש בכל משותם ואוכלים באמש, שאסור להדליק, אבל שהאש תהיה דולקת, אין בעיה. נכון. אבל הם, יכול להיות שהם יגידו, בקית עצה אש ומצאה קוצים עיניך על גדישו הקמה והשדה שאני משלם המבעיר אותה בעירה. כלומר, מי שמבעיר, זה נחשב שזה האש, שהוא עכשיו שרף את השדה. למה? האש יצאה מעצמה. קית עצה אש, יצאה אש לטיול, מצאה קוצים, ואכלה. מה אתה בא אליו בטענות? לא, כי מי שמבעיר, אתה רואה שמי שמדליק את זה, זה נחשב כאילו הוא עושה את השריפה עכשיו, למרות שהוא הדליק לפני שעה, אבל עכשיו האש הולכת ומחלה, אנחנו מייחסים את זה למעשה שלו, הוא עכשיו שרף את הגדיש של חברו, ויהיה חייב בתשלומי נזק. זאת אומרת, זה מעשה שלו, אז אם כן, גם בהלכות שבת, לא תבערו אש בכל משותיכם, הוא יגיד, זה שאתה לפני שעה הדלקת, עדיין גם אחרי שעה זה נחשב האש שלך, זה נחשב שאתה מבעיר את האש, אחרת לא היו מחייבים אותך בדיני נזיקין. תראו לאיזה למדנות כבר הגענו. אמרת שאתה רוצה רק לעשות מה שמפורש בתורה. אתה מסיק מזה, זאת אומרת, אתה כבר צריך כן להפעיל שיקול דעת, למדנות, היקש, כל מיני כללים. אז מה ההבדל בין זה לבין מה שחזל אמרו לפי כללים? טוב, אני מעלה את השאלה, אתם מן הסתם יעלו לכם הרבה דברים כאלה במהלך תוך כדי שנלמד, אבל אני רוצה להוציא מפה את העיקרון של היחס בין מה שתורה שבכתב לבין מה שפרשו אותה חז"ל. בפרק שלפנינו זאת דוגמה מאוד דווקא לעניין המחמיר. אתה רוצה להיצמד לתורה שבכתב? איך אמרת? עין תחת עין, אחד נתקל בשני והוציא את עינו. עכשיו יוציאו לו את העין. לשוגג. יש גם אדם מועד לעולם, בן ער, בן ישן, בן שוגג, בן יזיד.
עין תחת עין, כל המשפט כזה תופס גם בשוגג, גם בן יזיד?
תשלומי נזיקין, כן. אז מה אתם חושבים, זה יתקבל על דעת אנשים היום שהם יגידו, עזוב, התורה, החכמים הרחיקו לכת, בואו נשאר רק עם מה שכתוב בתורה. מות יומץ, הכל יסכל. חכמים באו ואמרו, מות יומץ, הכל יסכל, זה רק עקרונית, זה לא מעשית. זה, למשל, רק אם יש עדים שיתרו בו, בדיוק לפני שהוא עשה את זה, ולא עבר כן, תוך כדי דיבור מההתראה עד שהוא עשה, כי אחרת הוא יכול להגיד, שכחתי במידה מסוימת, או העוצמה של ההתראה לא הייתה כל כך חזקה, העדים האלה היו צריכים להיות עדים כשרים, הוא צריך להגיד שהוא הבין את ההתראה, הם צריכים להגיד לו בדיוק במה הוא... זה לא מעשי. כל ההגבלות האלה בעצם חז"ל אמרו, כל מה שתורה כתבה, זה עקרונית, לא מעשית. באה התורה ואמרה, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם את אף סובו אביו ואמרו, באו חז"ל ואמרו, בתנאי שאביו ואמו אותו דבר, טוב, אז לא תמיד נפסקה הלכה לפי כל הדעות האלה, אבל אין מציאות שיכול להיות בן סורר ומורה, נכון? אז מה, אז חכמים לקחו את התורה ועשו אותה, שינו אותה לגמרי, לפי זה. התורה באה ואומרת, דין בן סורר ומורה, או עיר הנידחת, חכמים אומרים, לא היה ולא נברא ולא עתיד להיות, לדרוש וקבל שכר. טוב, אז ברור שיש פער במה שהתורה אומרת ומה שחכמים אומרים. אבל איך זה מתיישב? למה יש לנו שתי תורות? למה... איך נדע... למה חז"ל באמת הרחיקו לכת עד כדי כך? איך הייתה להם האפשרות לשנות? ופרשנות. אני אגיד עוד דבר, שזה בא מעוד כיוון. יש צד שם, יש כיוון כאלה שיטענו, כל העניין הזה של תורה שבכתב, הוא גם כן לא, זה הכל תקופות, זה ביקורת המקרא ככה. יש תקופה שנכתב ככה, יש תקופה שנכתב ככה. פעם אנשים היו יותר אלימים, אז נתנו אנשים כמו סקילה, שריפה. אחרי זה היו יותר עדינים, אז אמרו, לא, מה שהתורה אמרה זה לא בדיוק ככה, אלא זה בתנאי ככה. ואז מה הם מסיקים? שגם התורה היא לא תורה מן השמיים, היא לא משהו שמחייב לכל הדורות. זה היה האמת הנכונה לתקופתם, לדורם, כן. ועוד כל מיני מחשבות כאלה של אלה שרצו להחליש לא רק את התורה שבכתב, אלא גם את התורה שבעל פה. על ידי זה שאתה מראה שיש פער בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, אתה גם מראה שתורה שבכתב חלילה היא גם כן לא דבר כל כך מחייב. אז בוא נראה, בפרק שלנו זה מודגם מאוד יפה התהליך שהפרשנות של חז"ל את התורה שבכתב. הנה, כאשר אמרנו את הדין של תורה שבכתב, ישר אתה מתקומם ואתה אומר, רגע, בשוגג ובמזיד, נגיד שזה היה במזיד, אתם יותר שלמים עם זה, עין תחת עין. נוציא לו את העין בכוונה, הוא הוציא את העין, נוציא לו את העין. הוא הוריד לו רגל, יורידו לו רגל. גם במזיד זה לא כל כך מתיישב על דעתנו. מה זה יעזור? תוריד לו רגל, אז הרגל שלא תצמח. מצד שני, אולי על ידי זה הוא ירגיש מה עובר השני. וזו תהיה התראה או איום, אזהרה, אף אחד לא ירצה לעשות דבר כזה. כי מה זה כאשר עשה כן יעשה לו, כן ינתן בו, ועשינו כאשר זמם לעשות לאחיו? אתה יכול לראות בזה צד של נקמה, אתה יכול לראות בזה גם צד של התראה. למה התראה? כי כמו שכתב אחד המפרשים על ואהבת לרעך כמוך, איך מקיימים את מצוות כמוך, ואהבת לרעך כמוך? תחשוב תמיד, אם אתה היית בדיוק במציאות הזאת, אתה היית במציאות של חברך, איך אתה היית מגיב, היית רוצה, נגיד שהוא מסכן, לתת לו משהו. אם חלילה אתה היית במצב הזה, היית נותן לעצמך, או היית רוצה שמישהו ייתן לך, פשוט החמלה הזאת, להרגיש את מה שעובר על השני. אז כאילו, בעין תחת עין, אנחנו מציבים אותה, אנחנו אומרים לו, תחשוב, אם אתה מוציא לו עין, עקרונית, מה שהיה צריך לעשות לך, זה להוציא לך גם כן עין. וואי, זה נורא והיום. זה בדיוק אותו דבר כמו, נורא והיום בדיוק אותו דבר כמו להוציא להוא את העין. אז זה קצת מאיים, קצת מראה פרופורציות, קצת מראה שובר את הגבולות בין האדם לבין הזולת, ואומר, תתייחס לזולת כמו שאתה מתייחס לעצמך. בוא נראה את לשון הגמרא. נתחיל במשנה. החובל בחברו חייב עליו משום חמישה דברים. בנזק, בצער, בריפוי, בשבט ובושת. עברית, בנזק. מה זה נזק? להשלים את מה שהוא הזיק. עכשיו האדם הזה שווה פחות. כיצד? סימא את עינו, קטע את ידו, שיבר את רגלו, רואין אותו כאילו עבד נמכר בשוק, ושמין כמה היה יפה וכמה הוא יפה. להחזיר לאדם את הרגל אי אפשר, להחזיר את לפצות אותו באמת אי אפשר. אבל אנחנו רוצים לעשות את המקסימום צדק שניתן. התורה אומרת, תשלים את הנזק. טוב, אדם בלי רגל ועם רגל זה אין סוף, זה עולם שלם. נכון, אבל בואו ננסה לפרוט את זה, לפרוטות עד כמה שאנחנו יכולים. אדם זה כוח עבודה. כוח עבודה עם רגל בלי רגל יורד הרבה. אדם שאין לו רגל לא יכול לעבוד בשדה, יכול להיות אולי דחליל בשדה. ובלשון הגמרא שומר כישורים. בסדר, זאת העבודה שצריך בשבילה הכי פחות כישורים. אבל הפער בין, ולכן גם התשלום בהתאם. אז ישלמו לדחליל קצת יותר מאשר ישלמו לבובה כזאת ששמים. כי בכל אופן הוא יכול אם באים ובארות חיות, הוא יכול קצת להזיז יד אחת או משהו, נפחיד אותה. אז ככה מחשבים נזק. אז נזק כיצד, כלומר, איך מחשבים את, את הנזק? את תשלומי נזק. צער. קבעו. בשיפוד, או במסמר, ואפילו על ציפורנו, מקום שאינו עושה חבורה. עומדין כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול להיות מצטער כך. כלומר, איך נעמוד את התשלומים לצער? לעוגמת נפש, לכאב. אדם סובל. זה משהו סובייקטיבי, זה משהו שקשה לעמוד אותו בכסף. כשמוכרים עבד, לא משנה לקונה של העבד, אם אין לו יד, בגלל שהיא נחתכה בצער, או בגלל שהיא נחתכה בלא צער. אבל לאדם עצמו כן משנה שחתכו לו את היד בצער. חוץ מזה שהוא חסר, גם הוא סבל, אז גם על זה צריך לפצות אותו. איך מחשבים את הצער? אז אומרים לאדם, שנגיד חסר לו כסף, ואומרים לו, בכל מקרה קוטעים את ידך. אז, אבל לקטוע עם צער ובלי צער זה, זה הבדל מאוד גדול. כמה כסף היית מוכן כדי שהתוצאה של זה, לקבל כדי שהתוצאה של זה תהיה, אותה תוצאה, רק התהליך יהיה כואב. או אדם קיבל קביעה. כמה אדם היה מוכן לשלם כדי לקבל קביעה כזאת? מי מוכן לשלם כדי לקבל קביעה? יכול להיות שבן אדם אומר, אם היו אומרים לי, לך תעבוד בעבודה מפרכת את הגוף במשך 3 שנים ותרוויח כך וכך, או במקום זה יום אחד הוא יקבל קביעה, אז הוא אומר, שהוא מעדיף לקבל קביעה. ריפוי, ואז אפשר לאמוד כמה זה שווה 3 שנות עבודה. אני לא יודע אם זה... צריך לעשות הערכה. יכול להיות שהערכה היא מאוד וירטואלית גם, אבל אדם לא רוצה, אבל בדיעבד. ריפוי. עיקר, הוא חייב לרפותו. עלה בו צמחים. התפתחות של המכה. אם מחמת המכה חייב, שלא מחמת המכה פטור. כלומר, עלו בו צמחים, זה יכול להיות כל מיני פטריות ותופעות לוואי ומחלות אור שהתפתחו בעקבות המכה וכל זה, זיהומים. אז אם זה קשור למכה, חייב שלא מחמת המכה פטור. חייתה ונסתרה, חייתה ונסתרה, חייב לרפותו. בא והולך, בא והולך, ברור שזה מחמת המכה חייב לרפותו, אבל חייתה כל צורכה, ואחרי זה סיפור אחר פתאום נפתח, אינו חייב לרפותו. שבט, חוץ מכל מה שהוא עבר, הוא גם הפסיד ימי עבודה. רואים אותו כאילו הוא שומר קישואים. למה? אבל הוא הפסיד ימי עבודה בתור נוקב מרגליות מצליח, בתור איש הייטק שמשלמים לו על כל שעת עבודה, אז למה לשלם לו כמו שומר קישואים? כי כבר שילמו לו...
שומר קישואים זה היה לו מקצוע או שזה בתור...
כאילו, שכר בטלה הכי נמוך שיש, שכר מינימום נקרא לזה היום. שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו. כלומר, אדם עם יד או בלי יד, זה בדיוק ההבדל, אמרנו, אם מישהו ירצה לקנות עבד, בחור כזה כישרוני, שיכול להיות איש הייטק, ובלי יד או עם יד, זה ההפרש. עכשיו, בלי יד אולי הוא לא יוצא... כי הוא לא יוכל לעבוד. ואם הוא כן יוכל לעבוד, אז גם מסתבר שהנזק היה נזק פחות יותר, מה שההוא הזיק אותו. בסדר? אז דמי ידו ודמי רגלו כבר בא לידי ביטוי בתשלומי נזק, כי אמרנו איך משלמים נזק, עומדים כמה קונים עבד בשוק. כלומר, כוח עבודה בשוק. עם זה או בלי זה. אם יד או בלי יד, אז כבר שילם לו דמי ידו.
אבל האם יש לך סינכרון בין ה... בין השבט שלו, יכול להיות שהוא היה מוכר יהלומים, והוא לא פגע. הפיצוי שהוא קיבל בתור עזמי ידו ורגלו, זה לא בהכרח תואם ל...
כלומר, יכול... אבל כשמעריכים דמי יד ודמי רגל, אז מעריכים כוח עבודה. זאת אומרת, מעריכים את זה שהוא... זה יבוא לידי ביטוי, כי הוא עכשיו חודש לא יוכל לעבוד, והעבודה של, שהאיש הזה יכול לעבוד היא מכניסה הרבה, אז גם דמי ידו יהיה מאוד, יהיה הרבה. זה לא יהיה דמי יד מאוד... עכשיו, אם אתה אומר שרוב העבודה לא צריך יד אפילו, היום בדורות וירטואליים שאפשר לעשות, לא יודע מה, אז הנה חינמי, אבל גם הנזק שלו הוא נזק הרבה פחות יותר, בגלל שהוא לא יפסיד ימי עבודה גם כן. בושת, הכל לפי המבייש והמתבייש. וזה בעצם הדבר שהכי קשה לאמוד. כלומר, תגיע לזה, תדון בזה, שאיך מחשבים בושת, זה באמת לא פשוט. כמה אדם יהיה מוכן לקבל כסף ולעבור את הבושה הזאת. למשל, הוא עומד על במה לפני 3,000 איש, ובא אחד ונותן לו סתירה. משפיל אותו לפני כולם. זה לא אותו דבר כמו שהוא משפיל אותו במקום צדדי, כן? וגם מי נתן לו את הסתירה? וגם מה המעמד החברתי של המתבייש, של המבייש, זה משנה. אם ילד קטן אמר לך שאתה, לא יודע מה, בסדר, ילד קטן אמר, באדם שהוא לא כל כך שפוי אמר, אז אתה לא כל כך נעלב. אבל אם באדם מאוד חשוב בעיניך או בעיני הציבור אמר לך משהו שלילי כזה, אז... ויותר נעלב. וכן המתבייש, אחד שזרק יודע, כוס תי על מישהו וצעק עליו שהוא... זה לא אותו דבר כמו שהוא זרק על חברת כנסת או שרה או משהו כזה. אז צריכים לעמוד את זה לפי כל הנתונים. ואז לתרגם את זה לפיצוי כספי. גמרא, אמאי, עין תחת עין, אמר רחמנה, אימה עין ממש. הרי התורה אמרה, עין תחת עין. מאיפה הבאת את זה שאם סימא את עינו, ישלמו לו את דמי עינו? עונה הגמרא, לא סל כדעתך. לא יעלה על הדעת, לא עולה על הדעת שתצטרך לתת לו, שיוציאו לו את העין. למה? דתניא. הברייתא אומרת כך, יכול סימא את עינו... מסמא את עינו, קטע את ידו, מקטע את ידו, שיבר את רגלו, משבר את רגלו, אולי באמת כפשוטו של מקרא. תלמוד לומר מכה אדם ומכה בהמה. מה מכה בהמה לתשלומין? אף מכה אדם לתשלומין. מה זה הדבר הזה, מכה אדם, מכה בהמה? אז בואו נראה בתנך, זה מופיע לנו, הפרשייה הזאת בשמות חף א', בדיוק איפה שמופיעים כל הדיני... ממונו של אדם המזיק בפרשת משפטים. אז לפני כן יש את דיני אדם המזיק. ממונו המזיק זה שישה הפרקים הראשונים של ששת הפרקים הראשונים של מסכת בבא קמא. אדם המזיק זה הפרקים האחרונים. אז בתורה בפרשת משפטים פרק חפה אלף פסוק י' ב' מכה איש ומת מות יומת. זה ממש מות יומת. ואשר לא צדע, והאלוהים מנה לי ידו וסבתי לך מקום אשר לנו. שם כאן יש חילוק בין שוגג למזיד. השוגג שהרג בעצם ברשלנות יברח לעיר מקלט. אני מדלג קצת ומכה אביב אמו מות יומת, וגונב אפילו שמחרו ונמצא בידו מות יומת. הוא מקלל אביב אמו מות יומת. וכי יריבון אנשים, יש מריבה, ויקה איש את רעהו באבן או באגרוף, ולא ימות, נפל למשכב. אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו, וניקח מכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. הנה יש לנו פה מקור לשבט ולריפוי. שניים מתוך חמשת התשלומים שאדם המזיק, אדם, צריך לשלם. למה הוא לא משלם לו? הנה, פה זה ממש תשלומים, מפורש, נכון? אז על מה מדובר? למה כבר לא מסתפקת בזה? רק שבטו ייתן ורפו ירפא, ישלם לו דמי שבט ודמי ריפוי. הנה, מדובר בכסף. למה הגמרא מסתבכת? בואו נקרא את הפסוקים הבאים. זה יסביר יותר. אחרי אדם מזיק אדם, יש אדם מזיק את עבדו.
אבל כתוב בעוד כמה מקומות לשלם, לא רק שבט וריפוי.
אוקיי. טוב.
דברים אחרים.
כן, זה ההמשך. וכי נצאו אנשים ונגפו אישה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, כלומר לא קרה שום דבר לאישה, אבל היא הפילה את העוברים, אנוש יענש כאשר השית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. כלומר, לאישה הם לא הזיקו, אז הם לא יענשו על האישה, אבל על העוברים הם יענשו. בגללם הייתה הפלה, ועכשיו אנחנו נתמחר את הפיצוי שהם יצטרכו לשלם האדם שפגע בעוברים.
אבל עוברים לא נקראים חיים בכלל.
אבל לנזק... טוב, בואו נגיד שאין להם עצמאות כלכלית שאתה תוכל לשלם להם, אבל אתה משלם לבעל האישה שהוא האחראי על הבית. כספית, כלכלית, אתה מפצה אותו בתשלום, כי 9 חודשים היא הסתובבה, לא עבדה, הייתה צריכה, כל פעם שהתחשק לה לאכול משהו, רץ לקנות לה,
היא לא... לא שכר על השווי עוברים.
איך נעשה שווי עוברים? יכול להיות שגם כן נעריך ככה. אישה מעוברת ואישה לא מעוברת, אבל יש פה גם צד כספי. כוח אדם, כוח עבודה. פוטנציאלי, לא מפותח, יצטרכו עוד להשקיע בו, בוא נתייחס לזה רק כלכלית, אבל יש פה הפסד. היא שוב תיכנס להיריון של בסדר, וניקח אולי עוד שנה, הפסידו שנת עבודה, אני לא יודע איך יחשבו את זה איכשהו. מה קורה ואם אסון יהיה, אם כן יש, אם קרה אסון לאישה, ונתתה נפש תחת נפש. עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, כביה תחת כביה, פצע תחת פצע, חמורה תחת חמורה. זה הפסוק שאותו דורש את המשנה שלנו והגמרא שלנו. מה זה עין תחת עין, שן תחת שן? אז היא אומרת, טוב, זה ממון. אלה הפסוקים. עכשיו, יש עוד פסוקים שהגמרא דורשת אותם, וזה ויקרא כ"ד. ויקרא פרק כ"ד אחרי פרשת המקלל, פסוק י"ז, ואיש כי יקה כל נפש אדם מות יומת. מה הכוונה? יקה נפש אדם מות יומת, מה הוא יעשה?
ירוג
אותו, נפש אדם ניקה את נפשו, הרג אותו. מאוד כמעט. זה יש לנו. רוצח, זה באמת נפש תחת נפש. הוא מכה נפש בהמה, משלמנה, נפש תחת נפש. כלומר, אולי נגיד, אתה הרגת שור שווה 500, תביא את השור שלך ששווה 500, או את שוויו, את כספו, שווה כסף ככסף.
אבל לא הכוונה שבן אדם ימות.
לא, כי לא יהרגו אותו על זה שהוא הרג בהמה.
שם פסוקים זה לא מה שכתוב.
בסדר. יכול להיות שהגמרא תדרוש, למה אנחנו, למה ברור לנו ככה?
או שנפש אחת נפש, חייב להיות נפשות שוות, ואז
פשוט לנו שזה, כן, עכשיו, למה זה פשוט לנו? אתה אומר, אולי סברה של שוויון, יכול להיות. כלומר, מלשון, איך יודעים צריך להיות שוויון, אולי צריך להרוויח יותר. מלשון ישלמן, התשלומין, צריך להשלים את הנזק, את מה שנחסר. אז נחסר 500, צריך להשלים 500, לא ישלים לו 1,000.
אז גם בבן אדם מודדים את הבן אדם שמת כמה הוא היה שווה, והוא שלם.
אבל למי, למי תשלם? אדם, מה?
משפחה.
המשפחה היא הבעלים של האדם. הפיצוי, כבר לא תוכל לתקן אותו. כלומר, אותו אחד בלי רגל, הוא מפסיד, ייתנו לו, ייתנו לו פיצוי. אז החיים שלו יהיו קצת יותר קלים, כדי לפצות על החיים הקשים שיש לו בעקבות הנזק. אבל אם זה אדם נהרג, אנחנו קצת כאילו עוסקים בטעם הדקרה, אדם נהרג, אין למי לשלם, אז זה יכול להיות פטור לגברי. יש דברים שאין להם תקנה. אתה רואה שבכל אופן, זה לא יעזור שיהרגו את האום, אלא שזה עונש. הרתעה, לא יודע מה הטעם שהתורה נשמע, אולי אחד כזה שרצח אין לו זכות קיום, אבל זה כבר סיפור אחר, זה לא תשלומים. הלאה, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, הנה, שוב, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. אז בפשט אנחנו יכולים להבין, עין תחת עין ממש. ומכה והמה ישלמנה. מה זה? מה זה מכה בהמה? הרג אותה? אפילו לאו דווקא, ישלמנה ישלים את הנזק. כי קודם אמרנו, הוא מכה נפש בהמה ישלמנה. אז נפש בהמה, ישו הרג אותה. הוא מכה אדם, יומת. מכה אדם יומת? אמרת הורג אדם יומת. אז מכה לא יומת. אז רש"י במקום מביא את דרשת חז"ל, שמכה אדם יומת זה מדובר דווקא על מכה אביו ואמו. ועשה בהם חבורה. משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה, כי אני השם אלוקיכם. אז משפט אחד יהיה לכם, צריך משפט אחד אחיד. כאן התורה כבר רומזת לטעם הדקרה, יש שוויון. צריך להיות, צריכה להיות אחידות, צריך להיות צדק.
אולי
שאלת על
למה יהודים ישראלים שונים, אז אולי רק שיטות הן לרפוא ירפא. אז במקרה הזה זה יש פה ריב בין שני אנשים.
כן.
משהו בין שני משתתפים. גם בקהייה, זאת אומרת, באישה, שנפש תחת נפש, זה היא לא עשתה כלום, וגם כאן, פסיביות לגמרי, מצד הנזק.
כן.
ולעומת השיטות הן לרפוא ירפא, שיש פה איזה, יש פה מריבה בין שני אנשים.
ולכן נגיד, היינו צריכים לתת לו כסף, ולא להוציא לו את העין אם הוא הוציא לו עין.
לכן זה פחות חמור.
חמור, אבל אנחנו לומדים את אותו דין בסוף, לכולם. שהכל זה תשלומים. לכאורה יכלה הגמרא להגיד, הנה תלמד מזה, תשלומים. יש פה הבדל מאוד משמעותי, יש פה איזה משהו בלתי הפיך ומשהו כן הפיך. שבטו ייתן ורפו ירפא, אוקיי, אחרי שהוא ישב בבית והוא הלך לרופא והכל, חזר לקדמותו, רק הוא הפסיד שבוע עבודה. אבל מי שהפסיד עין, היא לא תצמח לו מחדש, מי שהפסיד רגל, מי שהפסיד, זה ראשי איברים שאינן חוזרים, זאת ההגדרה שלהם. זה סוג של מות איבר. אוקיי. עכשיו נחזור לגמרא. הגמרא שואלת, איך אתה יודע שזה עין תחת עין זה לא כפשוטו? תלמוד אומר, מכה אדם ומכה בהמה. זה ויקרא מה שקראנו עכשיו. כן, ראינו שני פסוקים. יש ומכה נפש בהמה ישלמנה, ויש ומכה בהמה ישלמנו ומכה אדם יומת. מה מכה בהמה לתשלומין? אף מכה אדם לתשלומין. איזה מכה אדם? אז למה זה תשלומין? פה לא מדובר באף מכה אדם לתשלומין ופצע אותו ברמה כזאת של עין תחת עין שן תחת שן. הוציא את עינו, הוציא את שינו, ישלם. לא יוציאו לו את שינו. כמו שאם אדם יקה בהמה אז תשלומין, ככה מכה אדם זה תשלומין. זאת אומרת, הוקש מכה אדם למכה בהמה. לא כך ברור מה מדובר במכה אדם. הרי אם זה הפסוק הזה האחרון, פסוק חף א', הוא מכה בהמה ישלמנה, הוא מכה אדם יומת, אז כתוב בפירוש יומת. זה גם לא מסתדר, מה זה מכה אדם יומת? על מה? על הקאה? אלא מכה בהמה לתשלומין, אף מכה אדם לתשלומין, כנראה זה לא לשון הפסוק של מכה אדם, אלא מה שאנחנו מדברים עליו, מכה אדם, אם הוא פצע אותו ולא הרג אותו. ממשיכה הברייתא, ואם נפשך לומר, אם אתה בכל אופן מתעקש ואומר לא, 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 זה צריך להיות בדיוק כמו שהתורה אמרה, התורה הדגישה שן תחת שן, עין תחת עין, הרי הוא אומר, לא תיקחו חופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות. זה כתוב במדבר ובפרשייה של ערי מקלט. אז שם כתוב, אם יש אחד שהוא רוצח במזיד, וגם ברוצח ושוגג, אי אפשר לפדות את זה בממון. ואדם לא יכול להגיד, אני, אין לי זמן לשבת בעיר מקלט. אני איש עסקים, הזמן שלי יקר, אני מוכן לפדות את זה בכסף. לא, אין דבר כזה. או אחד אומר, אין לו זמן למות, יש לו, החיים שלו שווים מאוד, הוא מעדיף לשלם הרבה כסף, יש לו הרבה כסף, והוא פודה את זה. לא תיקחו חופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות. אם התורה השיתה עליו עונש מוות על רציחה, במזיד, אז אי אפשר לפדות את זה בכופר. אבל חז"ל מדייקים, לא תיקחו חופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות. רוצח היא אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי איברים שאין חוזרים. כלומר, בדווקא, רק ברציחה, וזה אחד הדברים דרכים שחזן דורשים את התורה, בדווקא, מדייקים. לנפש רוצח, אל תיקח כופר. אבל לנפש מכה, לנפש מי שהרג איבר, ראשי איברים שאינן חוזרים, ממיץ איבר, זה כן תיקח גופר, זה כן תיקח תשלום, זה כן תיקח שווה כסף.
למה לראשי איברים הולכים? לא אותה? הרי גם בן אדם שהרג מישהו, אותו בן אדם שמת, מת, הוא לא חוזר, גם אותו איבר, הוא יחזור.
נכון, אבל יש את האדם שאפשר לתת לו את התשלום. זה שחסר לו השן...
אז הסיבה ש... שלא משלמים לאדם שמת לגמרי, זה כי אין למי לתת?
אולי. אולי אנחנו, ואולי אתה רצתה להעניש את, את הרוצח כי זה כל כך חמור. אני לא יודע. אבל תשלומים אין, לא שייך מושג התשלומים על, על הריגה
של משהו.
כן. היום אומרים המשפחה, אבל זה משהו עקיף. למה? כי משפחה בלי מישהו שתומך בהם, או... זה הנזק שלהם, הצער שלהם, הכאב שלהם, האובדן שלהם, אז מפצים אותם, אבל זה לא תשלום על, על האדם שמת. איך יכולים לאמוד כמה שווה אדם? מה יגידו? כמה אתה מוכן... אבל הגמרא שואלת באמת על העניין הזה של מכה אדם, על ההיקש הזה בין אדם לבהמה. היי מכה, איזה מכה, איפה כתוב מכה אדם? אילא אם המכה בהמה ישלמנה הוא מכה אדם יומת, הוא בקטל הכתיב, זה נאמר בפירוש, במיטה. הוא מכה אדם יומת, זה אם הרג את האדם, אז זה לא הקאה, אלא מאחה, מכה נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש, וסמיך לי, ואיש כי ייתן מום בעם איתו כאשר עשה כן יעשה לו. כלומר, לא לשון הקאה, אבל התורה דיברה כן על שני שמחה שני מקרים. אחד זה מכה בהמה, ואחד זה מכה אדם. הוא פוצע את הבהמה, הורג אותה, בבהמה זה לא כל כך משנה, כי זה הערך הכספי שלה, כלפי הבעלים שלה. אבל המכה אדם, זה מה שהתורה אמרה, כאשר ייתן מום בעמיתו, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו. ואלה הוקשו זה לזה, כלומר, איש כי ייתן מום בעמיתו, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, אותו עין תחת עין, ומה דינו? כאשר עשה כן יעשה לו, אתה חושב שיוציאו לו את העין? לא, הרי הוא סמוך למכה נפש בהמה ישלמנה, תלמד מזה שגם מכה פוצע האדם, גם כן, זה תשלומים, וכאשר כתוב, כאשר עשה כן יעשה לו, זה תשלומים של העין ולא העין עצמה. אבל זה, היי לב מכהו. אתה עושה גזירה שווה, הקאה, הקאה. לא כתוב לשון הקאה. הקאה, הקאה, כאמרין. על מה הקאה אמורה במה לתשלומין? אף הקאה אמורה באדם לתשלומין. כלומר, זה עניין ההקאה. גזירה שווה יכולה להיות גם אם זאת לא המילה עצמה, אלא הרעיון. כמו, ובא הכהן ושב הכהן, מה פה אחרי שבעה ימים, חולץ וקוצב אתך את הבית, בזה שבעה ימים חולץ וקוצב אתך את הבית. אבל כתוב, זה קש, זה גזירה שווה. אבל כתוב, אחד כתוב ושב, ובאחד כתוב ובא. זה אותו דבר. הרעיון הוא אותו דבר, הוא מגיע אל הבית. אז זאת הגזירה שווה. גזירה שווה, אם פה אמרו לנו משהו ופה אמרו לנו משהו ושניהם זה אותו רעיון, אותו עיקרון, אז אני לומד אחד מהשני. מה הקאה אמורה בבימה לתשלומין? אף הקאה אמורה באדם לתשלומין. והכתיב הרי כתוב בפירוש ואיש כי יקה כל נפש אדם מות יומת. טוב, בוא נעצור רגע כאן. אף הקאה אמורה באדם לתשלומים. מה יוצא לנו מכל הסיפור הזה? חז"ל בדרשות על ידי גזירה שווה, מחלוקת פה ברש"י תוספות אם זה גזירה שווה או אולי זה היקש, היקש זה שכתובים אחד ליד השני. אז הבינו שהתורה התכוונה לדמי העין. אבל תראה, לקחת את זה ממקום שהוא כל כך ברור שהתורה אומרת עין תחת עין, שן תחת שן וכו', ועשית מזה, הפכת את הקערה על פיה ואמרת הכוונה של התורה זה ממון. כל ההבדל זה שחז"ל למדו את התורה עם דיוקים, עם מידות שהתורה נדרשת בהן. דרכי דרשה, איפה התורה רומזת? אז תמיד התורה רומזת משהו. אם כן, למה היא מדברת בשתי שפות? למה היא לא אומרת בפירוש? כי יש מסלול של תורה שבכתב, יש מסלול של תורה שבעל פה. והמסלול של התורה שבכתב בא להגיד על חומרת הדבר. עקרונית, מה שהיה צריך להיות זה עין תחת עין. עקרונית, מה שהיה צריך להיות במחלל שבת זה מות יומת. חז"ל באו ואמרו את הדברים להלכה. איך אנחנו מקיימים את זה למעשה? זה התפקיד שלהם. הם באים בכל דור ומסבירים איך מקיימים את זה הלכה למעשה. הם דורשים את התורה ומוצאים ממנה את ההלכה. ולפעמים זה לא יהיה בדיוק כמו לשון התורה. אז איך אתה יודע שאין שתי רשויות כאן כביכול? על זה מסביר הרמב״ם והוא רומז כך. הוא רומז ממש לדברים שאנחנו אומרים כאן. ברמב״ם הלכות חובל זה צד אחר לגמרי של הלכות נזיקין. הלכות נזיקין מתחילים מהלכות נזיקי ממון, שזה דבר אחד, זה ממונו שמזיק, והוא עובר לחובל ומזיק, ולקראת סוף הלכות נזיקין, וזה אדם המזיק. ומזה אני יכול לשמוע שאלה דברים שונים לגמרי. האחריות של האדם כלפי ממונו והאחריות של האדם כלפי עצמו. דיברנו על זה כשדיברנו על ממונו המזיק, שיש בזה חידוש גדול. לא כל כך פשוט, על מה אתה מחייב אותו? בגלל שממונו הזיק, זה השור הזיק. אתה לא שמרת עליו, אוקיי? אבל זה גרמה, זה עקיף. אני לא יצרתי שום נזק, ואתה חושב שרציתי שהוא יברח ויזיק. חובל ומזיק זה הרבה יותר פשוט. זה לא שהתורה חייבה, איך שנסביר את זה על, על, על דבר שנגרם על ידי, דבר שנגרם על ידי ממוני, אלא זה משהו ישיר, חובל בחברו. ואז אנחנו, הרבה יותר קל לנו להבין שמחייבים אותו על המעשה. ומה אם הוא עשה את זה בשגגה? הוא היה צריך להיזהר. הוא היה צריך לשמור על עצמו. הרב גוסטמן בקונטרסי שיעורים אומר, אדם צריך, יש לו חובת שמירה על עצמו, ואם הוא לא שמר על עצמו טוב, אז זו פשיעה. והוא חייב לשמור על עצמו הרבה יותר חזק ממה שהרבה יותר טוב, שמירה הרבה יותר מעולה ממה שהוא שומר. אולי על ממונו. אז לכן הוא חייב אפילו באונס. מה אני אשם? אולי אתה לא אשם, אבל הוא כן אשם? נחסר מממונו. הרב גוסמן בכיוון הזה יגיד, אתה כן קצת אשם כי אתה יכולת להישמר. אם אתה אנוס לגמרי, קיצוני וזה, אז יש, מצאנו בזה שאתה, מצאנו פסקים שם מדברים על זה, ש, שלא על זה התורה אמרה, אבל באונס, שיכולת אולי לעשות משהו ולהישמר, אז יש חובת שמירה. אני חוזר ללחוץ חובלים הזה. אגב, הרב מוסטמן זה בקונטרסי שיעורים בפרק של על חובל מזיק, על חובל, כן. תחילת פרק שמיני. החובל בחברו, אומר הרמב״ם, חייב לשלם לו חמישה דברים. נזק וצער וריפוי ושבט תבושת. בחמישה דברים אלו כולן משתלמים מן היפה שבנכסיו כדין כל המזיקים. נזק כיצד, שאם קטע יד חברו או רגלו, רואים אותו כאילו הוא עבד נמכר בשוק, כמה היה יפה וכמה הוא יפה אתה, הוא משלם הפחת שהפחית מדמיו, שנאמר, עין תחת עין. מפי השמועה למדו שזה שנאמר תחת, לשלם ממון הוא. עין תחת עין, במקום עין. איך? על ידי ממון. מפי השמועה למדו. הרמב״ם כבר מבין שאתה מתקומם ושואל, רגע, רגע, איך הגיעו? זה שנאמר בתורה, ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', כאשר ייתן מום באדם כן ינתן בו, אינו לחבול בזה כמו שחבל בחברו, זה לא חבלה, אלא שהוא ראוי לחסרו איבר, שהוא ראוי לחסרו איבר, או לחבול בו, כמו שעשה, ולפיכך משלם נזקו. בדיוק מה שאמרנו, שהרמב״ם אומר, התורה שבכתב אומרת מה ראוי, התורה שבעל פה אומרת מה למעשה, והרי הוא אומר, ולא תיקחו חופר לנפש רוצח, לרוצח בלבד הוא שאין כופר, אבל לחסרון איברים או לחבלות יש כופר. אגב, שבטו ייתן רפו ירפא, אז אמרנו, כאן הוא קצת רומז, זה חסרון איברים או חבלות. חסרון איבר זה מימית איבר, זה עין תחת עין, וזה התחיל הדיון. כי אם יכולים להגיד שבטו ייתן רפא ירפא, זה כשלא נוצר נזק בלתי הפיך. ד' וכן זה שנאמר בחובל בחברו ומזיקו לא תחוס עיניך, לא שלא תחוס בתשלומין. שלא תחוס בתשלומין, סליחה. כן. שמה, תאמר, אני הוא זה ושלא בכוונה חבל בו הרחמנו, ולכך נאמר לא תחוס עיניך. אבל לא שלא לא תחוס עיניך, וכן תעשה לו את הנזק שהוא עשה לחברו. זה הכל בתשלומין. ומניין, אומר הרמב״ם מהלכה, שזה שנאמר באיברים עין תחת עין וכולי תשלומין הוא. הרמב״ם מבין שהפער פה בין מה שכתוב בתורה שבכתב לבין מה שדרשנו בתורה שבעל פה הוא כל כך גדול שצריך הסבר. אז הוא אומר שנאמר חבורה תחת חבורה. ובפירוש נאמר וכי יקה איש את רעהו באבן או באגרוף וגומר רק שבטו ייתן ורפו ירפא. כלומר, בפירוש אולי נאמר, חבורה תחת חבורה זה הכלל. איך מקיימים את החבורה תחת חבורה, וכי יכה איש את רעהו, רק שבתו ייתן ורפאו ירפא. הלמדת שתחת שנאמר בחבורה, תשלומין. חבורה תחת חבורה, מה הכוונה? תשלומין. ולכן אני גוזר מהחבלה הזאת לכל החסרונות, לכל מה שכתוב בו תחת, שהוא צריך להיות עין תחת עין, שזה תשלומין, והוא הדין לתחת הנאמר בעין ובשאר איברים. ממשיך הרמב״ם בהלכה ו' ואומר, רגע, אבל עדיין זה זוקק ברור, והרמב״ם בדרך כלל לא מפרש עד כדי כך, אבל פה הוא מראה לנו בעצם את היסוד של איך זה עובד עם התורה שבכתב ותורה שבעל פה. אף על פי שדברים אלו נראים מעניין תורה שבכתב, כלומר, למרות שהוכחתי לך מהפסוקים, תדע ש... או נגיד ככה, יש רמזים בפסוקים. אם אתה לומד את זה כמו שצריך את הפסוקים, וזה מה שלא עשו השומרנים או הקראים או הצדוקים או כל מי שדרש בדרך אחרת התורה שבכתב. אז זה רמוז בתורה שבכתב. אבל לא רק על זה אנחנו מסתמכים. כולן מפורשים הן מפי משה מהר סיני, או גרסה אחת, וכולן מפורשים הן מפי משה מהר סיני. זאת אומרת, כל דבר, כל הדברים האלה זה הלכה משה מסיני. זה לא תקופות ולא... וכולן הלכה למעשה הן בידינו. אנחנו יודעים שזה ככה. וכזה ראו אבותינו דנין בבית דינו של יהושע ובבית דינו של שמואל הרמתי ובכל בית דין ובית דין שעמדו מימות משה ועד עכשיו. כלומר, לא שהשתנתה התורה, אומר הרמב״ם, לא שהשתנתה ההלכה, לא שפעם בתקופת המקרא, אז זה, ובאחר כך חז"ל אמרו, זה לא כל כך נעים, לא. א', זה רמוז לך בתורה שבכתב. ב', בכל דרכי הדרשות של תורה שבכתב. ב', זה נאמר לך למשין מסיני. ג', אנחנו רואים שכך נוהגים בתי הדין היום. ד', בתי הדין היום לא המציאו את זה, אלא כך היה, היו נוהגים מבדינו של משה, יהושע וכן הלאה, שמואל הרמתי, וזה המשיך לאורך כל הדורות. וזה יסוד, ועד עכשיו, כך אומר הרמב"ם, זה יסוד בכל האמונה. לא רק בעניין הזה, אבל העניין הזה הוא דוגמה, והעניין הזה הוא חשוב משום שהעניין הזה הוא בעצם, כבר הזכרתי בעבר שעל זה הוויכוח היום. אתה רוצה להיות רלוונטי? אל תדבר על הוכחות של אמונה. משום שרוב האנשים, רוב היהודים היושבים בארץ מאמינים. מגדירים את עצמם כמאמינים. אין לו שום בעיה עם היהדות, זה לא כמו לפני דור ושתיים. אין לו, אף אחד לא כופר. אין לו שום בעיה עם היהדות. להפך, אני מאוד בעד היהדות. אני מוציא, איך שמעתי את הראש העיר הזה אומר, אני מוציא את האוטובוסים בשבת, תדעו לכם שיש בזה הרבה שנהנים מזה, לא רק, זה לא רק לחילונים, גם מסורתיים ואפילו גם דתיים נוסעים באוטובוס הזה בשבת. על זה הוויכוח, זאת אומרת, על זה שעל ההלכה, לא על האמונה. הייתה לי הרצאה למורים למחשבת ישראל. אז אמרתי להם, מה שהייתם רגילים עד עכשיו ללמד מחשבת ישראל, מחשבת האמונה, עכשיו זה מחשבת ההלכה. זה יהיה חייב להתחבר איכשהו עם תורה שבעל פה. זאת אומרת, זאת ההתמודדות היום. כי השאלות הן על ההלכה. ואיך אתה יודע, והרבנים המציאו בזה? אתם יודעים איך אני יודע? אומר הרמב״ם, כי ראיתי בבית הדין. ואיך אתה יודע מבית הדין? כי בית הדין ראה בבית הדין הקודם. זאת אומרת, זאת המסורת, התורה שבכתב, והפרשנות שלה מבוססת על, גם על המסורת בפועל. וזאת ההוכחה הכי חזקה, לא רק ההוכחה. זה, אדם נורמלי לא אומר, אולי אבא שלי שיקר אותי. אולי אבא שלי המציא את זה. בדיוק כמו שאתה לא יכול להגיד את זה על אבא שלך, אתה לא יכול להגיד את זה על מישהו לפני 4 או 5 דורות. כי אבא שלך אמר את אותו דבר על אבא שלו. והרב שלך אמר את אותו דבר על הרב שלו שאמר על הרב שלו. היה לי שיעור מראה בתל אביב. אחד אחרי השיעור ניגש אמר לי, אבל איך אפשר להסביר שהמוראים נכנסו לפרטי פרטים והוכיחו כל מיני הוכחות? אולי זה סתם, אולי זה המצאה, אולי זה... אמרתי לו, אתה חושב שמישהו, שעם ישראל שמר בקנאות ובקדושה כזאת על התלמוד, בשביל לתעד איזה משחקי מילים ורעיונות וסברות? דבר שני, יש לי את דמות האמורה מול עיניי. איך אני יודע איך נראה אמורה? אף פעם לא ראיתי אמורה. אני רואה איך נראים רבותיי, והם סיפרו לי איך נראים רבותיהם, וזה ממש מזכיר לי את האמוראים. אני מניח שהאמוראים היו בכמה וכמה דרגות מעל, אבל אני כבר מתרגש רק מאותם תלמידי חכמים שאני רואה בדור שלנו. אז זה, אומר, זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר. בית הדין של עכשיו אמר לך, אז מה זה הרבנים המציאו את ה... איזה רבנים המציאו? בוא, לך תפגוש אותם, תראה איך הם לומדים, מה הם לומדים, מה דמותם, מה אישיותם, מה מידותיהם. ואחר כך תגיד אם אתה מרגיש ביטחון יותר. אתה בזה תרגיש הרבה יותר ביטחון, אוקיי. אז אחר כך תבקש ממנו שיספר לך על הרב שלו. הוא תרגיש עוד יותר ביטחון. והרב שלו כבר לא יכול לספר, אבל יש מסורות, וזאת חשיבות המסורת. זאת אומרת, הפרשנות שלנו מתורה שבכתב זה לא בגלל... איך אתה יודע מה היו הרבנים האלה, איך אתה יודע איך היה נראה רבי יוחנן, ואיך אתה יודע איך נראה ריש לקיש וכל האמוראים. אתה לא צריך רבו על הדעת, אתה צריך רק להיכנס לבית המדרש ולראות איך נראה, איך נראים רבותיכם, איך נראים רבותינו. ומזה אנחנו מסיקים, שזה לא כמו כל אחד ברחוב. ושהוא שומר בקנאות על המסורת. יושבים אנשים במשך יממה שלמה, ויכולים לשבת על איזה שורה, ולדון ולדייק, והגרסה וכל זה. זאת אומרת, זה כל כך חשוב להם. מאיפה הם למדו את זה? מרבותיהם. ואיך הם למדו מרבותיהם? כלומר, יש מסורת של איך לומדים. אז גם יש מסורת של איך מפרשים את התורה. איך קוראים דברי תורה. איך אתה יודע שהניקוד הוא נכון? הרי אין בתורה ניקוד. איך אתה יודע שהטעמים נכונים? הכל זה מסורת. אתה לא יכול להתחיל תורה שבכתב בלי המסורת הזאת. לכן הרמב״ם העריך לבאר את... את היסוד לזה שבעיקרון לא יכול להיות שזה שינויי דורות, משום שלמה כל כך קשה לי להבין עין תחת עין? כי זה נראה לי אכזרי, לא מוסרי. באותה מידה שזה נראה לך אכזרי ולא מוסרי, אתה מדמיין את הרב שלך שזה, כן? אחד כזה שהוא כלי למידות, שהוא יעשה דבר כזה? אז למה קל לך לדמיין את ראש הסנהדרין לפני 2,000 שנה עושה דבר כזה? תחשוב עליו לא פחות מאשר אתה חושב על רבך. ורבך שקיבל מרבו, שקיבל מרבו. כלומר, לא יכול להיות שהיום זה נראה לנו ככה, וחכמי התורה היום אומרים ככה, אבל אז הם אמרו אחרת, או אז זה היה נראה אחרת. זה לא שכבות שכבות. דווקא בגלל קדושת המסורת. ועל זה בדיוק אנחנו נלחמים בכל העניינים של, של ההלכה. אין יהדות, אין קיום ליהדות בלי הדקדוק בהלכה. היהדות שהיא רק השראה ומקורות השראה, היא לא תחזיק מעמד. בפועל, מציאות, היא לא מחזיקה מעמד. היא לא מחזיקה דורות. היא לא... כל כוח המסיעה... מסירת התורה שבכתב ושבעל פה, זה כוח המסורת הזאת. למה הרמב״ם נתן את הדוגמה של בית דינו של יהושע ובית דינו של שמואל הרמתי? אלה ראשי תקופות, ואלה בתי הדין הגדולים. אז אומר הרמב״ם, בכל בית דין זה היה, יכול להיות שהיו, יש תקופות שיפתח בדורו וכולי, אבל היה הרי עדכון, היה יהושע, היה שמואל, היו בתי דין, ובכל בית דין ובית דין שעמדו מימות משה ועד עכשיו, ככה אנחנו פוסקים הלכה למעשה. שיטת הפסיקה בבית הדין זה לפי תקדימים. תקדימים זה בית הדין שאני למדתי אצלו, הוא גם עוסק באותה שיטה. לכן מוכרחים להגיד שזאת הייתה פרשנות התורה מאז. למרות כל זה, הגמרא מאוד מעריכה במקורות של... שבתורה עצמה, כדי שאף אחד לא יחשוב שיש איזשהו פער, והיא מביאה מקורות רבים מתוך התורה שאף על פי שהיא כתבה עין תחת עין, הכוונה היא לתשלומי ממון. ובזה עוסקים שני העמודים שלפנינו. וחז"ל ידעו למה להאריך כל כך הרבה במקורות בגמרא, משום שעד היום אתה רואה עוד ועוד טוענים ככה וחוקרים כאלה שמדברים על זה, ובדיוק כנגד זה הגמרא העריכה בדברים האלה. אז בעזרת השם בשבוע הבא נוכל להמשיך קצת במהלך הזה.